ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחות דף סמך ת'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 8 שורות מראש העמוד. אנחנו ממשיכים עם סדרת הצורות שהתחלנו בשיעור הקודם, המשולש, עם שאלות הקשורות לעומר. גם ראינו צורת בתים בשיעור הקודם, והם מבליטים את השלבים להבנת כל שאלה ושאלה שנראה בדרך. אז המשולשים מצביעים על תחילת שאלה והצורות בית שלבים כדי להבין את השאלה. תחת הכותרת נושא סלש מבנה הצגנו גם צורת מעוין, והם שלושה נושאים שהם תוצאה משאלת רבה בר חנן לגבי חיטין שזרען בקרקע. פס הכפול שנראה כמה פעמים בהמשך, סימון זה בא להבליט דעותן שני צדדים מופיעים בכל אחד הנושאים שעליהם נשאלת השאלות. אז אנחנו גם נבין יותר טוב בהמשך את המשמעות של הדבר הזה, אבל יש כאן מין מבנה שחוזר על עצמו לאורך כמה שורות טובות. עכשיו הגמרא. באי רבה בר רב חנן, חיטים שזרען בקרקע, עומר מתירן או אין עומר מתירן? היחידה מי, על מה מדובר? עיד האשרוש, אם אותם זרעים ישרישו לפני עקבת העומר, תנינה. יש כבר מקור, אין צורך לרבה לשאול על זה. עיד לא אשרוש, תנינה. גם זה לא שאלה, כי יש מקור. דתנן, אם ישרישו קודם לעומר, עומר מתירן, ואם לאו, אסורין עד שיעבור עומר הבא. מה שאלתו בכלל של רבה? לא צריכה דחצדין הוא קצר תבועה וזר אינו, ולקח את התבועה שהוא כעת קצר קודם לעומר, ואת העומר וחלף עליו, והעומר בא ועבר עליהם, כלומר הקריבו את מנחת העומר. וכמי בא אלי, מהו לנקותי ומי חמיניו? האם ניתן לקחת אותם זרעונים, אותם גרעיני תבועה, ולאכול אותם? אנחנו מדברים על מצב שהם עוד לא השרישו. שני צדדים לשאלה. א', איך מסתכלים על הזרעונים האלו שמונחים בקרקע לפני השרשה? כמן דשדיה בקדה דמיה ושרינו עומר, האם מסתכלים עליהם כאילו הם מאוחסנים בקד? ואם היה מצב כזה של תבועה חדשה שצמח ולפני העומר הוא הספיק גם לקצור אותו ושם אותם את התבועה בקד, העומר היה מתיר אותו. אז גם פה שהוא שם אותם באדמה ועוד לא השרישו, זה כמו שהם מונחים בקד, והעומר יתיר אותם. או דילמה, בתים להו לגבי ערה. או מסתכלים על הזרעונים האלו, התבואה הזאת שהוא זרה, כבטל לאדמה, ואז יש לנו תבואה שלא אושרש, והעומר לא יתיר אותו. שאלה בעקבות שאלתו של רבא, הונאה. סליחה, יש להן הונאה או אין להן הונאה? השאלה הזאת היא קשורה גם לסדר נזיקין, דיני ממונות. כידוע, יש איסור תורה לחייב עבור תשלום מוצר יותר מנגיד שישית השווי שלו בשוק. תשלום, בקשת תשלום מעבר לכך הוא נקרא עבירה של הונאה. אני לא נכנס כעת לדיוקים בהלכה, שישית בדיוק או מעבר לשישית, זה לא הנושא שלנו. הנושא הוא פשוט איך מסתכלים על גרעיני תבואה כעת, האם הם מטלטלים ודיני הונאה חלים עליהם, או האם מסתכלים עליהם כקרקע, ויש כלל אין הונאה בקרקעות. כל מה שאמרנו בקשר לניפוח מחיר ועבירת הונאה לא חל בעניין מחירת קרקעות. היחידמי, שוב פעם, אנחנו רוצים לברר מה המצב שבו ניתן לשאול האם יש הונאה לגבי הזרעים האלו או לא. אילי מה דיאמר לי שדאי בשיטה ואתו סעדי ואמרי דלא שדה בא אלא חמישה. האם מדובר בפועל שהסקת אותו לזרוע שישה זרעים, באו עדים ומעידים שהוא לא זרע אלא חמישה זרעים? זה לא השאלה. ואמר רבא, כל דבר שבמידה ושבמשקל ושבמניין, בפועל זה עניין של מניין, אפילו פחות מכדי עונה חוזר. חוזר כוונה יש ביטול התנאי העסקה פה. חוזר, צריך לפצות, העסקה בתי. אז על זה לא דובר. דיני עונה הם קשורים לסכום מעבר לשווי השוק של שישית, אז אפשר לדבר על הונאה, פחות מתשלום יתר, בשביעית, עשירית, מעבר לסכום, זה לא נקרא איסור הונאה. אבל אם דובר בהסקה בתנאים כאלו שנקבו בסכום מדויק, גם אם הסקתי בן אדם לעשות, לזרוע 100 זרעונים, והוא זרע 99, גם זה ביטול מקח. אלא, אז על מה מדובר בשאלה הזאת? דאמר לי שדאי בא כדבאי לה, תזרע את השדה כמו שצריך, ויאתו סעדי ואמרי, באו עדים ואמרו דלא שדא בא כדבאי לה, הוא לא עשה כמו שצריך. פה מאחר שלא הוזכר בעניין מדויק, אז אפשר לדון בענייני הונאה. יש להן הונאה דקמן דשדיה בקד אדמיה, ויש להן הונאה, או דילמה בתי להו לגבי ערה, ואם הם בטלים לאדמה, אז אין מקום לדון בדיני הונאה, כי אין הונאה לקרקעות. שאלה שלישית בעקבות דבר של רב הבר רב חנן ליעד, נשבעין עליהן או אין נשבעין עליהן? יש עוד כלל, כמו שאמרנו אין עונה לקרקעות, גם יש כלל שאומר אין נשבעין על הקרקעות. אז אנחנו רוצים לברר איך נתייחס לזרעים שזרען בקרקע. אם אני שוב פעם, נושא של שבועות תופס דפים רבים של מסכת שבועות. עניין של מודה במקצת, כופר בכל. אנחנו לא רוצים להיכנס לפרטי הלכות האלו. מה שכן, אם מדובר במטלטלין, שייך להעלות את הסיכוי להשביע מי שצריך, מי שצריך להישבע, אפשר להכריח אותו להישבע. אבל אם מסתכלים על הזרעים בקרקע כבתי לקרקע, אז אין על מה לדבר. אז זה בדיוק מה שהגמרא ממשיכה לומר. נשבעים עליהם או אין נשבעים עליהם? כדשדיה בקד אדמיה וכמטלטלי דם ונשבעים עליהם. עוד דילמה, באתי לו אגב ערה וכמקרקעי דמו ואין נשבעים עליהם. כפי שאמרנו מקודם, יש כלל, כל הכללים האלו מבוססים על גזירות הכתוב, שלא כאן המקום. אז אם הם בטלים לקרקע, אין נשבע להם תיקו. אז השאלות האלו, איך מסתכלים על זרעים שלא הוששו לגבי הלכות האלו, נשאר ללא מענה. בשוליים יש לנו נושא, חיטים ושעורים בגללי בקר. א', לגבי תומת אוכלים, ב', מנחות. באי רמי בר חמה, חיטין שבגללי בקר וסעורין שבגללי בהמה. בהמה כולל עוד חיות כמו חמור או סוס. בקר הם בדרך כלל אוכלים חיטה. סעורה, הבהמות הנוספים הם מסוגלים לאכול סעורים. מהו? למאי, שאלת מה לגבי תבואה שבגללים, אבל לגבי מה אתה שואל? אי למה לתמיה תומת אוכלים תנינה. אם זו שאלה לגבי האם שייך בהם תומת אוכלים, יש מקור. אז כפי שאמרנו מקודם, אם קיים מקור, אין מקום לשאלת האמורה. יש מקור שנותן מענה. אז מה המקור לגבי תומת אוכלים? חיטין שבראי בקר וסורים שבגללי בהמה, חישב עליהן לאכילה. אם האדם תכנן בעודו בראי לאכול אותם, אין מטמא תומת אוכלים. לקטן לאכילה מטמא תומת אוכלים. אז אין כאן מקום להעלות שאלה לגבי תומת אוכלים בקשר לחיטין שבגללי בבא, הכל טופל פה במקור. אלא למנחות. אתה רוצה לקחת את החיטה או הסורה האלו וליצור מהם מנחות. פשיטת לא, גם זה לא שאלה. יש פסוק, אומר, הקריבהו נא לפחתך, היוצחה או היישא פניך. בלי להיכנס לתרגום מילולי, אנחנו מבינים שמה שמביאים דורון למלך צריך להיות מה שראוי להביא למלך. ואם מביאים קורבן לקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה, האם היית מביא כזה דבר למנהיג, לאיזו שר בשלטון? ודאי שלא. לא צריכה. יש מקום לשאלת רמי בר חמה, דנקטינו, הוא ליקט את ה גרעיני תבואה מתוך גללי בקר וזרעינו וזרע וצמח צמחים חדשים. עכשיו, מה שאמרנו מקודם עניין מנחות שהוא פשיטה, זה לקחת הזרעים האלו ולטחון אותם זרעים שהיו מונחים בגללי בקר ולעשות מזה מנחה, זה ודאי שלא. כאן, נכון, לקחנו את הזרעונים האלו בגללי הבקר, אבל לא מאותם זרעים יצרנו את המנחה. זרעו אותם, וכבאי ליטוי מנחות מיניו, ממה שצמח אחר כך. מי? משום דמאיסותא הוא, וכיוון דזרעינו אז דה למאיסותאיו, האם ההתנגדות שלנו מקודם היה מטעמי מאוס? אבל זה נכון לאותם זרעונים שלקטת להפוך אותם עצמם למנחה, זה מאוס. אבל ברגע שזרעת אותם וצמחו צמחים חדשים, הם אינם מאוסים. אז זה צעד לומר שאפשר לקחת אותם צמחים חדשים, צמחי תבועה, ולעשות מהם מנחות. עוד דומה משום כחישותה הוא. כחישותה איכות ירוד. והשתנמי כחישי, מה שצמח מגרעינים שהיו בגללי בקר, אפילו הצמחים עצמם הם יהיו באיכות ירודה, ולכן לא מתאים להביא מהם מנחות. תיקו. זה נשאר ללא מענה. באי רמי בר חמה. כעת שאלה שלא קשורה ישירות לענייני מנחות, אבל קשור לעניין שהזכרנו עכשיו, לעניין עיכול החיה. בצד כתבנו נושא פים שבלה כפיפה סל מצרית. מצרית זה סל שעשוי מצרי דקלים, מענפי או עלי דקל. הם נקראים צורי דקל, ולכן השם מצרי, ולשון צורי. באי רמי בר חמה, פיל שבלה כפיפה מצרית והקיעה דרך בית הרי מהו. הכלי יצא דרכי עיכוב של הפיל בשלמותו. למה? זאת אומרת, גם אם אתה שואל את השאלה הזאת, הנה מה למבטל תומתה, נגיד שאותו כלי היה תמי לפני שבלעו הפיל, ואתה שואל האם התומה שהיה בה נשאר. תנינה, שוב פעם, אין צורך לשאול, יש מקור שנותן מענה לזה. כל הכלים יורדים לידי תומתן ומחשבה. אדם יכול דרך תכנון לקחת נגיד חתיכת אור ולתכנן להשתמש בו ככלי, למרות שהוא לא עבר כל תהליכי ייצור עד הסוף, כי אתה תכננת במחשבה להשתמש בו ככלי שלא דורש סיום תהליך ייצור. יש חתיכת אור שמזה יוצאים נעליים למשל, ואתה חשבת שאני אקח את החתיכת אור וישתמש בו כמו שהוא, אז הוא יורד לתחום של קבלת תומה, יכול לקבל תומה על ידי מחשבה גרידה, ואין עולים מתומתן. אבל כלי שכבר תמי לא יוצא מתומתו אלא בשינוי מעשה, וכאן לא היה שינוי מעשה. הוא נבלע ויצא בשלמותו. אז במילים אחרות, אם זה היה כפיפה מצרית טמאה, הוא עדיין טמא. לא, צריכה השאלה של רמי בר חמה, דבלה הוצין, הפיל לא בלה כפיפה מצרית שלם, אלא בלה את ההוצין שממנו ניתן ליצור כלי, ועבדינו כפיפה מצרית, הוא הרג אותם, הפך אותם לכלי. הוא יצר מאותם הוצין שהפיל בלה והקיא דרך בית הרי שלו, ומזה יצר כפיפה מצרית. שני צדדים לשאלה עכשיו. מי הווה עיכול? האם זה נקרא עיכול? הווה לי, ואז אם זה נחשב עיכול, ההגדרה ההלכתית שאותם הוצין, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ככלי גללים, ככלי אדמה, ואין מקבלים תומה. דיאממו, כלי אבנים, כלי גללים, כלי אדמה, אין מקבלים תומה, לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים. אז זה צד אחד. אם אנחנו מסתכלים, נכון פיזית הם אותם הוצים, אבל ואנחנו נזכרנו את זה הרבה בלימוד שלנו במפת התלמוד, שלימוד תורה לא מבוסס על מציאות גרידה או תרגום מילולי שברים, אלא מבוסס על הגדרות. אז יש לנו הרות שנאלו שעברו דרכי העיכול, יצא איכשהו יצא בצורה שאפשר להשתמש בהם ליצירת כלי, אולי בכל זאת מסתכלים עליהם כגללים, כמו שאדם שיוצר כלי מגללים, ישירות מהגללים, גם זה נחשב אותו דבר, ואז הכלי לא יקבל תומה. לא להתבלבל פה, פה הוא לא בלה כלי, זה כבר טיפלנו בו, בליית כלי זה סיפור אחר, זה לא, בליית כלי והקטו, זה לא הופך אותו מאחר שאין כאן, אין בו שינוי מעשה. כאן הוא בלה הוצין, והוצים בכלל לא מקבלים תומה, ורק אחר כך יצר כלי, והשאלה איך נגדיר את הכלי הזה, האם הוא ככלי גללים והכלי הזה לא מקבל תומה בכלל, או דילמה לא הווה עיכול. ואם לא הווה עיכול, אז זה לא כלי גללים, אז הכלי שיבצר מכאן ולבא הוא יהיה כלי שיקבל תומה. תפשוט למאה דימה אולה. פה יש סימון חדש, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו ניסיונות לפשוט שאלת כפיפה המצרית שבלה פיל ממעשה שבלעו זאבים שני תינוקות והקיום, ותיארו את הבשר ותימו את העצמות. רק לשם דיוק, השאלה שאנחנו מנסים כעת לפשוט לא שאלת הכפיפה המצרית עצמה, אלא ההוצין שבלה הפיל וממנו יצר כלי. אז כאן הגמרא שואלת תפשוט למעד ימרו לה משום רבי שמעון בר יוצדק, למה לא לתת מענה לשאלה לגבי ההוצין מהדבר הבא? מעשה ובלו זאבים שני תינוקות בעבר הירדן, ונוסיף פה והתינוקות מסכנים האלו יצאו דרך בית הראי, ובא מעשה לפני חכמים ותיהרו את הבשר. אז מה רואים? זה נחשב עיכול, ואין כבר תומת מת. הגמרא דוחה, אי אפשר לפשוט השאלה לגבי ההוצין מזה שתראו את הבשר. שייני בשר דרך רך רך, ופה אולי באופן חריג זה יצא שלם, אבל הוא דבר שבקלות ניתן לעיכול. שורה תגמר ולפשוט מסיפה ותימאו את העצמות, מאותו מעשה עם הזאבים החכמים גם קבעו שהעצמות תמאים. הגמרא שוב פעם אומר, מהתומה שקבעו לגבי העצמות אינו משקף עניין הרוצין, שאני עצמות אקושית והם קשים, מאוד קשים, ובינתיים לעת עתה נגיד אין תשובה לגבי קביעת או הגדרת אותם עוצין שנבלעו על ידי הפיל ויצאו דרך בית הראי. באי רבי זרע, חיטים שירדו באבים, מהו? אבים, עננים. למי? לגבי מה אתה שואל את השאלה? עכשיו, מה, קודם כל, מה זה חיטים שירדו באבים? יש מחלוקת רש"י ותוספות בנושא הזה. רש"י למעלה בשורה שנייה בסוף השורה, שירדו באבים עם המטר, כששתו האבים באוקיינוס עננים נוצרים מעל הים, אז בהיווצרות העננים, עננים שואבים מים מהים, באותו תהליך בלעו ספינה מלאה חיטים. האבים כמו שרשי כותב, בלו ספינה מלאי חיטים, ואז החיטים עלו לעננים. זו הפירוש של רשי תוספות. הוא אומר, נראה לי דעל ידי נס ירדו באבים. בכל אופן, השאלה מובנת מבחינת המציאות. זה מה שהגמרא כותבת, חיטים שירדו עם גשם על היבשה, מה דינם? אז על זה אנחנו שואלים, למי? אי למנחות, המי לא, אלא לשתי הלחם. האם נוכל לקחת חיטים האלו ולהכין מהם שתי הלחם שמביאים בחג השבועות? מי? ההתלבטות הוא ספציפי לשתי הלחם, כי יש פסוק שכתוב שם, מימות שלותיכם. אמר רחמנה, להפוקי דחוצה לארץ דלו. צד הראשון של השאלה אומרת לנו שכל הקפדת התורה לגבי שתי הלחם אל תביאו מחוץ לארץ, אבל דאבים שפיר דמי, אבל להביא מהעננים האלו שהורידו את התבואה מעל ארץ ישראל, זה לא בעיה. עוד דילמה, ממושבותיכם דווקא, ממקום מושב, משם תביאו את החיטים לשתי הלחם, ואפילו דאבים נמי לא, זה לא האבים, הם לא בגדר מושב, מקום מיושב, המקום שאנשים התיישבו בה. שואת הגמר, ומי איקה כי הגבנה? האם יש כזה דבר? אנחנו שמחנו על הגמרא שכן, יש כזה דבר, אבל הנה הגמרא עצמה שואלת, מה, יחיטים יורדים מהעננים? הגמרא אומר, אין כדי עדי, עדי שם בן אדם, כדי עדי תאיה, במקומות אחרים רשי מפרש ערבי, קרא אצלו, נחית עלי, ירד אצלו רום קיזווה, קיזווה תפח, גובה תפח חיטי בתלת הפרסי, באזור שכיסה במידות, שלושה פרסי, פרסאות שטח, עומק של תפח חיטה, ירדו לא מן השמיים, מן העננים. אז בינתיים שאלנו את השאלה, אבל הגמרא לא נותנת מענה לגבי שימוש בחיטים שירדו באבים ליצירת שתי הלחם. באי רבי שמעון בן פזי, שיבולת שהביאה שליש קודם לעומר ועקרה ושתלה לאחר העומר והוסיפה וגדלה יותר. רשי כותב, ושתלה לאחר העומר והוסיפה משהו. מהו? שני צדדים לשאלה. בתר עיקר אזנינן ושאל יא עומר. האם מסתכלים על מצבו בהתחלה ומה היה? הוא כבר צמח, הגיע לשליש גידולו לפני העומר, והוא עקר אותו ואז הביא את העומר. העומר מתיר כזה דבר, אבל מה? נכון, הוא שתל אותו בחזרה לאחר העומר, אבל הוא כבר קיבל היתר, כי מסתכלים על העיקר. זה צד הראשון של השאלה. או דילמה, בתר תוספת אזלינן, או מסתכלים על כך שהיא הוסיפה תוספת גידול שהיה אחרי הווה אתה אומר, הוא לא התיר את זה, ועד שיבוא אומר הבא. אז השאלה נשאלה, לפני שהגמרא נותנת תשובה ישירה, היא שואלת, עוד היא שואלת על זה שאלה, תפשוט למהד, היא אמר, רבי אברהם, רבי יוחנן. למה לא תפשוט את השאלה הזאת מדבריו של רבי יוחנן? והנה דין, דין חדש. ילדה שסיבחה בזקנה ובא פירות. הוא לקח ענף מעץ פרי. ילדה, הכוונה, עדיין לפני 3 שנים. כלומר, או עורלה. אז יש, הוא לקח ענף ובא פירות. פירות האלו הם עורלה. והוא יוקיב את הענף הזה בגזע עץ. עץ זקן, כלומר אחרי שכבר עברו שנות העולה, אפילו הוסיף ב-200 אסור. אפילו אם יש תוספת מזערית, אחד מ-200 הכל אסור. אנחנו קודם כל נסתכל ברש"י, ילדה שסיבחה בזקנה, נטייה של עולה בפירות, והרכיבה בזקנה, שבו לה ימי עולתה, אפילו הוסיפו הפירות בעובי, לאחר שסיבחה ב-200 של אתר, יותר משהיה שם מן האיסור, אסור. כאן אני רק רוצה לתקן טעות שאמרתי מקודם, התוספת לא תוספת מזרית, תוספת הפוך, תוספת רבה, פי 200, עובי הפרי, הפרי הוסיפה בגודלו אחרי שהיא כבר מחוברת לגזע שאינו עורלה. זה לא עוזר. ורש"י ממשיך, ואף אגב דעורלה בתהילה ב-200, כדאמר בפסחים, שא אחד מן 200 ממותר 200 שנשתהו בבור, מכאן לעורלה שבתהילה ב-200. אנחנו לא נתעכב על המקור, זה המקור שבדרך כלל אם יש תערובת פירות, אם יש פי 200 פירות כשרות מותרים, הם יבטלו פרי אחד שעולה, אפילו אחה אסור. פה אנחנו לא נסתמך על הביטול אחד ב-200, אחד גופה הוא, זה לא תערובת קלאסית של פריטים רבים שמבטלים פריט אחד, זה גוף אחד ובטל עיקר הזלינן. אז זה יכול לעזור לשאלה שלנו, בשאלת רב שמעון בן פזי. הרי הוא שתל שתילה שהייתה מותרת. נכון, הוא שתל אותו בחזרה והיא הוסיפה, אבל מכאן היינו אומרים שמסתכלים על העיקר. וכאן בעולה אותה ענף איסור נשאר אסור, למרות שהוא חובר וגדל וצמח יותר ויותר במצב של אתר. זה לא עוזר, כי מסתכלים, קובעים לפי העיקר. נמשיך בגמרא, ויאמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, בצל ששתלו בכרם, כאן זה שאלה של כלי הכרם, ונעקר הכרם, אפילו הוסיף ב-200, אפילו אם כאן כבר אין כרם אז אין בעיה, אפילו אם זה גדל פי 200 אסור. רואים מכל זה שבטל עיקר, אז לינן. אז למה רב שמעון בן פזי בכלל שאל שאלתו? הרי יש כאן הלכות מוסכמות שפוסקים קובעים לפי העיקר. הגמרא עונה, למה לא פשט מההלכות האלו שנאמרו בשמם של רבי יוחנן ורבי יונתן, למה רבי שמעון בן פזי לא פשט מהדינים האלו? היא גופה כמבעיה לי. נכון, הוא ידע את ההלכות האלו, אבל ידיעת ההלכות האלו היה דווקא חלק מההתלבטות שלו. באיזו מובן? מפשע פשיטה להו לרבנן דבטר עיקר אז לינן לא שנה לכולה ולא שנה לחומרה. האם זה שהולכים בתל עיקר הוא חוק קבוע, כלומר לא משנה אם זה שהולכים אחר עיקר הוא מביא לי תוצאה של הקלה או תוצאה של אחמרה, או דילמה ספוקי מספקהו להו, הרבנן פשוט מסופקים בעניין הזה של קביעה לפי העיקר, ולחום רמרינן לכולה לא רמרינן. בשתי ההלכות האלו של הילדה שסיפחה בזקנה או הבצר ששתלו בכרם, הקביעה ללכת בתר העיקר הופך או גורם לתוצאה של אח מרה. אני קובע שמאחר שהעיקר היה עולה, התוצאה עולה. מאחר שהבצל התחיל כבצל אסור בכלי הכרם, נשאר אותו הגדרה גם אחר כך. זה החמרה. השאלה של רב שמעון בן פזי הוא דווקא תוצאה של כולה, שאם אנחנו קובעים לפי העיקר קיבלה היתר של עומר. זה שזה הוא שתל אותו מחזרה וזה המשיך לגדול, העיקר בת העיקר, ואז זה הקלה. אז זה הספק, האם קובעים לפי עיקר גם כשהתוצאה היא לכולה. תיקו, זה שוב נשאר ללא מענה. ביי רבה, לעניין מעשר מהי? היחידמי, על מה מדובר? כגון, הגמרא ממשיכה לדף עין, דעמדינו ואסלינו, רש"י בשורה ראשונה אומר דעמדינו ואסלינו, שקצר שיבולין הרבה, ולא דעשן, לא דעש אותם, לא עשה את הגמר מלאכה, אלא ישרן, הוא הפריש מעשרות ושתלם לאותן של חולין. אם תמצא לומר לחומרה דלא אזלינן בת העיקר למפטר תוספת ממעשר ותוספת בי עיסורי, עיקר גופי מי למעדר בי למדר לחזור בי עיסורי או לא. אז אנחנו נמשיך בשאלת רבה. כפי שאמרנו, הוא קצר שיבולין, הפריש מהם מעשרות, ואת החולין שנשאר ברשותו שתל אותם מחדש. הגמרא ממשיכה והוסיפה להו, והמשיך לגדול. אם תמצא לומר לא אזלינן בתר עיקר ותוספת בי עשורי, עיקר מי, מה הדין לגבי לחזור ולהפריש גם על העיקר הצמח? שוב פעם, עיקר הצמח הוא בעצם כבר הפריש, אבל מאחר שהוא שתל אותו מחדש והמשיך לגדול, האם זה מחזיר את הכל למצב של תבן וגם צריך להפריש מהעיקר? אמלי אביי, מה ישנה מכל חיטי וסרי דעלמה? מה ההבדל בין השאלה שלך לגבי כל מקרה? מה קורה? אדם קוצר את השדה שלו, הוא מפריש מעשרות ולוקח מהתבואה הזאת ושוטה וזורע אותו מחדש, צריך להפריש הכל מההתחלה. רש"י שורה רביעית, מה ישנה מכל חיטי וסרי דעלמא דאף אגב דמעשרי, כי יד הזרה להו בעי איסורי, צריך להפריש מעשרות עוד פעם, חנה מבעי איסורי. פה גם כן אותו דבר. אמר לי רבא שהוא העלה את השאלה, הוא מגיב לאביי ואומר, דבר שזרעו קלה לא מבעיה לי, דבר כמו זריעת חיטים, שעורים, זריעת הגרעינים שלהם ככה, זה באמת לא שאלה. צריכים להפריש את הכל מחדש כשיבוא הקצירה הבאה. אלא כי כאן מבעיה לי דבר שאין זרעו קלה, הזרע לא קלה, כמו השאלה שלי שהוא זרע שיבולת, הוא לא זרע גרעינים בודדים אלא זרע שיבולת, הדבר הזה נשאר גם אחרי שצומח מימנו המשך הצמח. מהדין לגבי דבר כזה, זרע, דבר שאין זרעו קלה? אז השאלה נשאלה, ושוב פעם הגמרא שואלת, תפשוט למה אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, למה לא לפשוט שאלה שלך מדבריו של רבי יוחנן, ליטרה בצל שתקנו. עכשיו בצל הוא דבר שאין זו על קלה, הוא מוסיף שכבות, אבל העיקר הבצל המקורי נשאר. אז הוא לקח כמות של בצל שתקנו, הוא הפריש את ההפרשות הדרושות וזרעו, ואז הוא זרע את הבצל אחרי שהוא כבר הפרישו ממנו, מתעשר לפי כולו. אז רואים שגם העיקר צריך איסורי. הגמרא דוחה, למה רבא לא למד מזה? הטעם היינו זריעתו, זה הדרך שזורעים בצלים, ומאחר שזה הדרך שזורעים בצלים, מצפים ממנו שיפריש מהכל. מה שאין כן זריעת שיבלים, זה לא הדרך, לא שותלים אותם בצורה כזאת, אז עדיין יש מקום לשאלתי. הכה בעניין השיבלים, לאו היינו זריעתו. אמלי רב חנינה בר מניומי לאביי, עציץ שאינו נקוף מלא נקוף מהו? התרגום, אבל הגמרא תתקן את ההבנה הזאת, אבל בשלב הראשון מה קרה פה? הוא תרם או הפריש תרומות, הפרשות, מעציץ שאינו נקוף לפתור עציץ שני שצמח ממנו תבואה שגם הוא אינו נקוף. שוב פעם, זה עציץ שאינו נקוף מלא נקוף מהו? הגמרא אומר, זה לא יכול להיות שאלה, לא נקוב. שניהם אינם בנקב, אז עציץ שאינו נקוב הוא לא מחובר לקרקע, והוא בעצם הוא דבר שפטור מהפרשות, מאחר שזה לא נחשב דבר שצומח מן הקרקע, בניגוד לעציץ נקוב, דרך הנקב הוא נחשב מחובר לקרקע. ומה שהוא עשה פה הוא תרם מן הפטור על הפטור, וזה בסדר. הבעיות בהפרשה מתחילות כשמפרישים משני דברים, אחד לפתור את השני, שהם אינם באותו מצב, אותו רמה. אז זה לא אין מקום לשאול ולדון על מצב כזה, אינו נקוב על אינו נקוב. דילמה חזר ונקבו כאמרי, יש כאן תוספת מהגרסה שמופיע בשוליים, אולי אתה שואל על דבר שהתחיל לצמוח בעציץ שאינו נקוב, ותוך כדי יצר נקב. ברשי דילמה בניחותה, זה לא, זה ניסיון לתת הסבר לשאלה. אז כך זה נאמר בניחותה, זה לא התקפה אלא ניסיון לתת הברה במה הוא שאל. חזר ונקבו כאמרת, תהכי כמיבאי אלן, עציץ שאינו נקוב וגדלה התבואה במקצת ואחר כך נקבו, מהו לעשור מיני ובי? האם ניתן להפריש מה שצומח בתוך המצב הזה לפתור את הצמחים עצמם? לא, כאן לא מדובר על הפרשה מהציץ הזה על הדברים שצומחים בציצים אחרים. לא, מיני ובי, מתוכו. ואם תמצא לומר לא אזלינן בתר עיקר, ותוספת שגדל אחר נקיבה בי עשוי, הלכך לא מצי עשוי מן העיקר על התוספת, תהב אלי מן הפטור העיקר על החיוב, או דילמה עיקר נמי מחייב דזיל בתר תוספת לחומרה לחייב את העיקר, ומצי להפריש מיני בי. אם אומרים בכיוון הזה, אז הכל חייב. וכאין ביה דרבה מבי אלי, וכאן רש"י מקשר את את השורות האלו לסוגיה של שאלת רבה. עוד פעם, וכאין ביה דרבה מבי אלי, דהכי משמע עציץ. שוב פעם, מה זה ביה דרבה? שאלתו היה בעניין שתילת שיבלים של תבואה. שיבלים האלו כבר הפרישו מהם המעשרות, ורצינו לדעת לגבי הפרשת מעשרות על מה שצומח אחרי שהוא שתל אותם מחזרה, הם צריך להפריש גם על העיקר בנוסף למה שצמח מחדש. אז זה הקשר לפה. וכן ביה דרבה מביה אלי, דאחי משמע עציץ שאינו נקוב ונקבו, מהו לתרום מלא נקוב, ממה שגדל קודם הנקיבה על מה שגדל לאחר הנקיבה? ואם אנחנו היינו מעתיקים את הדיון הזה לשאלת רבה, האם אפשר להפריש מן אותם שיבלים לפתור את התוספת שצמח אחרי שהוא שתל אותם בחזרה? אז אנחנו נחזור לגמרא, נקרא את המשפט האחרון שקראנו כבר. דילמה חזר ונקבו כאמרת, אולי זה השאלה שלך. אז כאן בגרסה אנחנו מוספים אמלי הן, זה השאלה שלי. אמלי היינו הכת רבה, השאלה שלך זה בדיוק מה שרבה שאל, איך נתייחס לעיקר שהתחיל במצב של אתר ועם הזמן נוצר מצב של איסור חיוב הפרשה. אמלי, אז הוא מגיב, להשוות את שאלתי בעניין העציץ שאינו נקוב ונקבו, לעשות הקבלה ביני לבין מה שרב השעה בעניין זריעת או שתילת השיבולים, לא דומים. אמלי, הכה חדה זריעה אי, הצמח שהתחיל בעציץ שאינו נקוב ועם הזמן הוא ניקב את אותו עציץ, זה רצף אחד, זה אותו זריעה, יחבורי הוא דקה מחברה ועולה. אחרי שהוא יצר את הנקב, אז זה יצר חיבור, ורש"י כותב חדה זריעה היא, ועכשיו כשנקבה היא דמתחילת להשריש. אבל גבי ביד רבה שתי זריות הן תשיבולת אם כך יצריך לי למביא אדר מחייב עלי תוספת לעיקר למדי עשוי או לא שם היה כבר הוא היה שיבולת שצמח והוא קצר אותו וחזר ושתל אותו ואז נוצר תוספת זה נקרא שתי זריות זה לא דומה לעניין שלי בעניין הציץ שהתחיל שאינו נקוב ואחר כך נגבו אותו הטעם שתי זריות נינו בשאלת רבה שתי זריות אז אנחנו, מה אנחנו רואים פה במהלך הגמרא? אנחנו רואים כאן שאלות, ניסיון לתת מענה על ידי כך שאנחנו עושים הקבלה בין שאלות אחרות, ורואים שאין הקבלה, וממילא אין, לא רואים כאן תשובות לשאלות שהגמרא מעלה. ביי רבי אבאו, שיבולת שמרחה בקרי. ושתלה וקרא עליה השם במחובר קריאת שם זה עניין של הפרשה בלי מעשה בפועל אז מה הוא עשה פה? הוא עשה גמר מלאכה על השיבולת וגמר מלאכה אומרת שכעת יש חיוב להפריש אבל מה הוא עשה הוא שתל את השיבולה אחרי גמר מלאכתו אחרי הגמר מלאכתו זה מרחה בקרי החליק את הערימה של התבועה והוא שתל אותה כעת הוא קורא שם במחובר הוא עושה מה שנקרא הפרשה הפרשת תומות ומעשרות על ידי קריאת שם מהו? כיוון למרחה תבללה מאחר שהוא עשה מרוח זה הופך את השיבולות האלו לטבל כי קרא לה השם קדשלה ואז קריאת השם הוא אפקטיבי ומה שהוא קבע כתרומות קדוש כתרומות מה שהוא הפריש כמעשות שם מעשות חל עליהם עוד דיומה כיוון דשתלה פקה לטבלה מינה בשיטה מקובצת אות וו אנחנו נקרא מה שסימנו בפס שורה רביעית בשורות הרחבות מתחת לתוספות בשיטה מקובצת אלא כלומר פקה טבלה מינה והב ילה כאילו לא טבלה בתלוש ו קרינה בי ממנו ולא מן המחובר כלומר לא מפרישים תרומות ומעשרות ממה שמחובר אז איך נסתכל על המצב הזה השיבולות האלו שעברו גמר מלאכה שתילה בחזרה וקריאת שם אמר אמרי לי רבנן לאביי אם כן, אם תגיד שחל שם תרומה בקריאת השם שלו, בזה שהוא קבע שבקצה של של השדה זה תרומה וחל שם תרומה, אם כן מצינו תרומה במחובר לקרקע, ותנן לא מצינו תרומה במחובר לקרקע. אז סביר לומר זו טענת הרבנן לאביי שאין סיכוי שיחול ההפרשה במצב הזה אמר לי אבל אביי עונה כי טניה היא מה שאמרנו ככלל לא מצינו תרומה במחובר לעניין החיובי מיטה וחומש יש איסור לזר למי שלא כהן לאכול תרומה וזר שוכל תרומה חייב מיטה בידי שמיים ויש חיוב בזר ש אוכל תרומה לפצות, להוסיף את ה, לא רק לשלם את הקרן, אלא להוסיף חומש. דאי תליש ואחיו תלושו, וזה לא מחובר. ויגחין ויאכיל בת לדעתו אצל כל אדם, זה לא נחשב אכילה. מי שמתכופף ואוכל בצורה כזאת מן המחובר, אז הוא לא יהיה חייב את האיסור, חייב מיטה וחומש, בגלל שהדינים האלו נאמרים על מי שזר שאוכל. אוכל זה לא רק הכנסת מזון לדרכי העיכול, אלא זה גם הצורה שבו אוכלים. ואם הוא אוכל בצורה כזאת שהוא מתכופף לאכול מהמחובר, זה לא נחשב אכילה. אז הכלל שאמרנו לא מצינו תרומה במחובר, זה לגבי הנפקמינות האלו. אבל אנחנו דנים במישור אחר, אנחנו דנים האם אדם יכול להפריש או יחול הפרשה בזמן שהשיבלים האלו חזו להיות מחוברים לאדמה. שואלת הגמרא, ומה ישנה מדכתב הפינקסה דילפה? מה שונה המקרה שלנו בעניין שאלת רבי אבור למה שכתוב הפינקס של אילפה? אילפה שם חכם והיה לו פינקס שכתוב בו הלכות לשימוש עצמי, ומה כתוב שם? ביצי נבלת העוף הטהור. רק נציין שתרנגולת מתה מטמא מי שאוכל אותו בזמן שהבשר עובר לו דרך בית הבליעה. זה דין מיוחד בנבלת עוף טהור. כאן אנחנו מדברים על הביצה, מקצתן בחוץ ומקצתן בפנים. אותו ביצה היא לפני שהעוף מתה, זה התחיל להטיל את הביצה, מתה ונשאר בצורה כזאת, מקצת בפנים, מקצת בחוץ. מי בפנים? התיאור פה הוא שאותו אוכל הביצה, הוא הכניס את פיו לתוך מאה ואכלן מבפנים. אז הלך אומר, מבפנים מטמאים בגדים הבית הבליעה, כדין נבלת עוף טהור. ששוב פעם, מי ש... זה דין, שוב פעם, זה דין מיוחד לנבלה הזאת, נבלה של עוף טהור, שכשהוא בולע, הבגדים שהוא לבוש בהם נטמאים. מבחוץ, אותו שאכל חלק מהביצה שכבר יצא החוצה מאותו עוף, אין מטמאים בגדים הבית הבליעה. אז זה צורת אכילה מאוד לא שגרתית, ובכל זאת אנחנו לא אומרים בטלה דעתו אצל כל אדם. אנשים בדרך כלל, רוב אנשים לא אוכלים בצורה כזאת, הוא כן, ולא מבטלים או מניפים אותו, את המקרה הזה שזה לא נחשב אכילה. ורשי בשורות הארוכות מתחת לגמרא, שורה שנייה מבפנים, כגון אם יכניס פיו למאה ויחלן את הביצים בפנים, מטמא בגדים הבית הבליעה, כדין נבלת עוף טהור. והד תניא בגמרא דביצה, האוכל מנבלת עוף טהור, מן השלב של הביצים טהור, למה שם הוא לא נטמא, מתוקמנמי בדתלשינו ואכלינו אברי, הוא אכל את אותה שלל של ביצים מחוץ לגוף העוף. אבל אכלינו אגבי אכינה מידם אתמו אלמה. מה רואים מכל זה? הוי אכילה ולא אומר בטלה דעתו. הגמרא עונה, תלוש העוף הוא לא מחובר לקרקע, אבידי אינשי דאחלי אחי. אנשים מסוגלים כן לאכול נקרא לזה דרך המוזרה הזאת, אבל זה עבדי ניש, זה לא בסיס לומר בטל דתו במחובה, אבל להתכופף לאכול מה שצומח מן אדמה, לא עבידי איני השתח לי. ולכן על זה אנחנו יכולים להגיד בוודאי בטלה דעתו אצל כל אדם. אמר רב תביומי בר כיסנא מר שמואל, הזורע כלאיים בעצית שאינו נקוב אסור. אמר אביי, בשלמה ישמינן לוקה מכת מרדות מדרבנן שפיר. למרות שמדובר בדבר שהוא מנותק מהאדמה, בכל זאת יש מקום ללמד שמי שעושה כך הוא עובר על איסור דרבנן, ועל זה מגיע לו עונש של מלכות. מכת מרדות זה מלכות מדרבנן. אלא אסור, מה שאתה אמרת, רב תביומי בשמו של שמואל אמר, מהי כמה שמלן השימוש במילה אסור, מה החידוש בזה? תמידי רבנן אביה זריעה, שזריעה בעציץ שאינו נקוב נחשב זריעה, שוב פעם מידי רבנן, תנינה יש מקור תנאי בשביל זה, תרם משאינו נקוב על הנקוב, מי שהפריש תרומות ממה שצמח מעציץ שאינו נקוב על מה שנקוב, תרומה ויחזור ויתרום. רשי כותב, תרומה היא ויחזור ויתרום מן הנקוב, צריך להפריש עוד פעם מהנקוב עצמו. אמה מדחיל על השם תרומה, מזה שאנחנו אומרים שאותו הפרשה ראשונה שאומנם לא צלח לגמרי, עובדה שהוא צריך להפריש עוד פעם, אבל הפעם מהנקוב, כי זה נחשב חייב מדורייתא, אבל מזה שחל שם תרומה על ההפרשה הראשונה, זריעה היא מדרבנן, זה נחשב זריעה דרבנן, ולכן מובן שיהיה איסור לזרוע כלאי בעציץ שאינו נקוב. מה מחדש לנו שמואל לפי הניסוח שאתה אומר לנו? כלומר, הזורע כלאי בעציץ שאינו נקוב אסור, זה ברור, אנחנו כבר יכולנו לדעת את זה ממקור תנאי. אז זה נשאר ככה, מסתיימת פה עם ביקורת על איך שרב תביומי ציטט את שמואל בדין זריעת כלאיים בעציץ שאינו נקוב. עד כאן שיעורנו להיום.